דבר ראשון, נשלים את מה שפה היה, את מה שלא. זה היה נטוב, בכל דקודם, לא יפתק. אז ההתייחסות בקטע היא לעמדתו של האריסטו ועמדתו של אפלטון בקשר להשקפת עולם הבסיסית. אז קודם כל יש פה יסוד אחד שאנחנו עוד נראה אותו בכתבי הסטודק, ואמרנו שלא יכול להיות שאף הוא קרא אותי בשלב זה, שיש השפעה ואנחנו לא יודעים באיזה דרכים, זאת אומרת זה גם לא מוגדר בצורה ישירה, אלא מה שהוא קרא לחלוכית של נבואה. נאמר כך, שתי התופעות הללו, התופעה של נבואה ורוח הקודש בישראל, יש לה יחס לעובדה שהייתה השקפה פילוסופית בהדגש האפלטוני ביוון ובעולם כולו, והשותף הוא שבמה שנוגע לשכל, במה שנוגע לרציונליזם, במה שנוגע לדברים שעוברים רק דרך המוח, אז זה דבר פשוט, מי שיש לו מוח בודק ועושה. הבעיה היא שישנם שטחים שהם לא מתייחסים למוח. אתן דוגמה קיצונית. איך אומרים שולחן באלגברה? למה המשפט הזה מופרך?
אפשר להגדיר אותו בצורה
לא. כי אלגברה איננו צד לשוני. איך אומרים שולחן בערבית, זה שייך זה לזה. אבל להגיד שולחן באלגברה זה לא משפט. זה כמו שתגיד, איזה קול יש לקרני השמש. זה משפט. אם אתה אומר מה חום יש לקרני השמש, אמרת דבר משמעותי. אז כשאתה אומר, אני מבקש באמצעות השקפת עולם לנסות להסביר תהליכים בנפש. זה לא שהשקפת עולם זה ניסיון לפרש או לבאר דברים בסיסיים כמו בריאת העולם, השגחה על בני אדם וכו'. אבל מה פשט שאתה אומר, נניח, פחדים. פחדים זה תופעה נפשית שיש לו כללים, שיש לו ניסיונות להסבר וכו'. אז יש דברים שאתה לא מקרב אותם זה לזה. כשאתה אומר שאני מבקש בעזרת המוח, בעזרת ההבנה, להסביר תופעות מוזיקליות, זה לא עובד. אריסטו כלל את הכל בתבונה האנושית. אפלטון שקדם לו אמר שיש דברים שהם לא שייכים לדבר לזה, אלא משהו חווייתי. ומשהו מזה, זה גם היסודות של הנבואה. דבר שהרב קוק לא הדגיש אותו, והוא נפגש יותר אצל רב צודק, זה שיש פה מכנה משותף היסטורי. זאת אומרת הוא כמן אותה, אבל להדגיש אותו הפגשה נרצת, שבזמן, כמו שאמרנו, שבזמן הנבואה עמדה להיחתם בישראל, באותה תקופה התחילה הפילוסופיה היוונית. ואנחנו כמובן יודעים, מבחינה היסטורית, זה היה עובדה, ראינו את הגמרא עם שמעון הצדיק, שהיה משערי כנסת הגדולה, ושאריסטו היה בזמנו וכו'. צעד נוסף או משלים, שכשהנבואה נחתמה בישראל התחילה תקופת הסופרים. תקופה של הסופרים זה תקופה שהמוח מתחיל לעבוד. זאת אומרת, הנה לך תופעה אחרי שאפלטון נעלם והשיטה האריסטוטלית היא שניצחה, כל פנים היא שלטה ביסוד הזה של הפילוסופיה היוונית, אז גם בישראל ישנה תופעה שאתה מפעיל כל הזמן את המוח. אתה לא חווה חוויות של נבואה, אתה רק מנסה לפרש את החוויות האלה, ולפרש את החוויות אתה צריך מוח, והמוח הזה זה שעובד בהבנת הדברים האלה. הרמב"ם היה חסיד גדול של אריסטו, והוא אפשר את כניסתו לעולם המחשבה היהודי, אבל העומק של המחשבה היוונית דיבר על כך, וזה למעשה עומד במרכז ההגות העולמית עד עצם היום הזה, שהעולם הוא נתון בכללים הקבועים שלו. במאמר מוסגר זה תמיד הסברנו למה קבעו חכמים את הנס של חנוכה על פך השמן, כשיש הרבה תופעות יותר גדולות כמו ניצחונות וכו'. ברור שהם בחרו דבר שהוא ייצוגי. שמן דולק זה חוק, זה חוק שהמדע האנושי גילה, ואריסטו גילה חוקים רבים דומים לו בעיקרון. חומץ לא ידלק, זה נתון. המחשבה היוונית לא קיבלה את העובדה שאי פעם יכול חומץ לדלוק, כי לדלוק זה נס, נס זה חריג, חריג לא יכול להיות, אין דבר כזה. הם גם יטענו שמאז ימות עולם השמש תמיד עולה במזרח ועושה את המסלול שלה. כל הסיפורים על להעמיד את השמש לא קיימים בבחינתם, כיוון שהמחשבה היהודית התנגדה לזה ניגוד כותבי. אז נכון שהיו הרבה תופעות חריגות במה שנוגע לכל מיני החשמונאים, אבל הפרט הקטן הזה של השמן הוא מבטא את העיקרון. וזה כמובן מתורץ שאלה שרבים שאלו, הנר המערבי לא קבע. זאת אומרת, למרות שקנים אחרים קבעו, זאת אומרת שהיה כל יום נס חנוכה. הרי מה עושים? סקנדל כל יום, כל יממה, מקווים בזמן שישראל עשו אותו כמו של מקום. 10 ניסים נעשו במקדש, משנה ארוחה. אז מה אתה עושה לסקנדל? בוא נעשה חנוכה כל השנה. ולא חנוכה אחד, אלא 10 ימי חנוכה. בכל יום יש 10 חנוכות כאלה. אז מה סקנדל? ברור שלא הנס הוא גורם לזה, כי אחרת באמת היה צריך לעשות חגיגות על הנס. אבל הם קרו בפועל, אני לא מבין. איך זה יכול לקרות, אני לא מבין. לא עשו את זה. לא עשו את זה. בלי הדבר הזה. אז למה לא חגיגו את הדברים האלה?
כמו שלא חגיגו את
עומדים צלובים. יופי. זאת אומרת שלמעשה כותב העניין היה ניצחון על התרבות היוונית. אז שאלו במה יבוטא הדבר הזה יותר. אז תעשו את הלב של העניין. הלב של העניין הוא שהמחשבה היוונית דיברה על חוקיות ולא קיבלה חריגים. אמרו, בוא ניקח חריג אחד שהוא מלבב, שהוא סימפטי, ונעשה אותו כדוגמה של הדברים האלה. אז זאת אומרת שמבחינה זאת הרמב״ם קיבל את ההנחה הבסיסית. לכן, החורג או היוצא מתוך המחשבה היוונית שלא יכולה להיות בריאת העולם. מפני שבריאת העולם זה אנטי חוק. כי איך אני הגעתי לחוקיות? הגעתי לחוקיות מזה שאני הסתכלתי בעולם. אבל אם אתה אומר לי שהיה זמן במרכאות שזה לא היה קיים, איך אני יכול לדבר על חוקיות? אז לכן אמר הרמב״ם שבריאת העולם היא דבר שאי אפשר להכריע אותו, כי הרי אי אפשר להכניס אותו למעבדה. אז אני יכול לדבר מבריאת העולם ואילך, ומה היה לפני זה? אומר היווני, לא היה לפני זה. אומר הרמב״ם, כתוב בראשית ברא אלוקים. אמר הרמב״ם, כאן אני לא מקבל את המחשבה היוונית. טען הרב קוק בקטע הזה שזה לא פרט אחד מכל הפרטים שאתה עולה ואני אומר, אלא הפרט הזה הוא מהותי עד הסוף. בואו, אם אתם מסכימים, נקרא את זה פעם נוספת. אני מדבר בראש חפכת בשורה 12 מלמעלה, יסוד קדמות העולם שלה. יסוד קדמות העולם שלה, קח לך מה אתה שם. יסוד קדמות העולם שלה, זאת אומרת של המחשבה הימנית, הוא נח ברפיון גם מצד המשקל ההגיוני. זאת אומרת, מבחינה הגיונית אריסטוטלית אי אפשר לטעון בוודאות על בריאת העולם. אלא הוא אמר, כך יוצא לי, כי אני רואה שמעולם תמיד היה דבר כזה. הופעתו של הרמב״ם לברר תוכן חולשה הזאת, הרמב״ם חידד את הרפיון, את החולשה שבטיעון היווני הזה, בעת שבא על ידו השפעה אריסטואית לתוך מחנה ישראל. זאת אומרת, הרמב״ם עשה פה פעולה כפולה. מצד אחד הוא אחראי לו, יש פה ברב קוק איזה נקודה סמויה של, לא הייתי אומר ביקורת, אבל זאת אומרת, אתה הרמב״ם הכנסת יסודות של מחשבה אריסטוטלית בישראל, אבל יחד עם זה הכניס גם הרמב״ם סטופ, יש מגבלות למחשבה אריסטוטלית. צריך להבין שעל רקע הסחף שכל העולם התרבותי, גם בימי היוונים וגם בתקופת הרמב״ם, דהיינו בתקופה שהמוסלמים תרגמו את מחשבת יוון ואימצו אותה, הרמב״ם היה מאוד מקורי ואמר, אני לא מקבל את אריסטו בדבר הזה, כי אין לי הכרעה בעסק הזה. אז הרמב״ם עשה פה שתי פעולות. פעולה אחת עשתה שיכניס את המחשבה האריסטוטלית, ומצד שני הוא גם ברר או הבליט את החולשה שלהם. לא, אני מקבל לומר, אם לא התורה, הרמב״ם אמר כך, אם אני עוזב לרגע את מסורת התורה ואני ניגש עם שכל, זה הרי הגישה אריסטוטלית, אז פה כאן אמר הרמב״ם שאריסטו לא רק פיקשה, זאת אומרת אריסטו היה מושפע נניח במחשבה היוונית קדומה, משהו גדל והוא ניסה לבסס, אבל הוא לא יכול היה, זה מה שקוראים בלשון חכמי הביניים מעמד שכלי, כאן השכל עומד, לא יכול להתקדם עליו, זאת אומרת אי אפשר להוכיח. אמר הרמב״ם, אוקיי, אז אם אין לי מסורת אז מחטאי תקבל מה שאתה רוצה, אבל אם יש לי מסורת, השיעור פורמלית מתחיל בשלוש ורבע, לא תחשוב שיעור. אני לא אומר, ראיתי שסתכלת על השעון, אז אמר, אתה יכול לבוא מתי שאתה רוצה, אבל בסדר. הרמב״ם לא הכריע בהכרעה הזאת, אבל יש לי מסורת, אתה אריסטו אין לך מסורת, אז הבעיה שלך. אז ממילא אמר הרמב״ם, אריסטו פה קצת פספס, שהוא לא חידד ולא אמר בפה מלא, אני מודה, כאן אין לי אוכל, אלא אני הולך עד במסורת. אמר הרב קוק שעשה הרמב״ם פה פעולה כפולה, סותרת. מצד אחד הוא הכניס את אריסטו, אבל הוא הגביל אותו, וזה שאמר, בבעיית בריאת העולם וקדמותו אין פה הכרעה. אז הפעולה הכפולה הזאת היא דווקא פילסה את הנתיב לערך האמונה היותר עליון, לשלוט על כל ערכי החיים הפנימיים. אז איזה אמונה עכשיו באה? כשאתה אומר שיש בריאת העולם, זאת אומרת שיש בורא, שיש לו אינטרס בעולם, והוא גם, הרמב״ם אמר במקום אחד שהבעיה בהשגחה, זאת אומרת, להגיד אם יש הגשרה או לא, זה גם הבעיה של הבריאה. כי אם אתה אומר שהבריאה אף פעם לא הייתה, זאת אומרת שמאז ומעולם יש קיים, אז על הקדוש ברוך הוא, גם אם יש לו איזו אחריות לזה, אין לו אינטרס בזה. אם אתה אבל אומר שהוא כן, שהוא כן, אז מתערב בבני אדם, נפקי מיני, ובעיית ההשגחה היא גם בעיה של התורה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא יש לו אינטרס, אז הוא מצווה את בני אדם, אז אכפת לו לתת להם תורה. אריסטו טען, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, מכיוון שהעולם היה מאז ומכן, והקדוש ברוך הוא לא מגלה עניין בדבר הזה. אלוהים נמצא במרחב, בלשון אריסטו, וחושב את מחשבתו האינסופית. מין אלוהים קר כזה, שהוא באידאה שלו אחראי לעולם הזה, אבל לא ברור בדיוק מה נקודת האחריות. זאת אומרת, מה התלות הזה? הוא ברא את זה, לא ברא את זה, זה נשאר פתוח. אמר הרב קוק, אז זאת אומרת שכשאריסטו, כשהרמב״ם אמר שאני מקבל את אמונת הבריאה, אז אני מכניס פה את האמונה שיש בורא לעולם שאיכפת לו, והוא גם נתן את התורה, אני חוזר. אז דווקא ההדגשתו של הרמב״ם דווקא פילסה את הנתיב לערך האמונה היותר עליון, דיינו שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לשלוט על כל ערכי החיים הפנימיים, ולכן התורה מחייבת את כל אחד ואחד. אז מה אתה יכול לומר? בסך הכל הרמב״ם הוא מודה במקצת. ברוב הטיעונים הוא מקבל את המחשבה היוונית, ואילו בדבר אחד הוא מקבל את המחשבה של התורה. אז בכל אופן הוא יווני בזה שאמר רב קוק לא כך. הנקודה האחת הזאת של הבריאה וממילא השגחה ומתן תורה היא נקודה לא אחת לעומת רוב, אלא היא בסיסית. אין להביט על הערך הכמותי של המחשבה הזאת בדבר המסירה של שאלת קדמות העולם וחידושו אל המסורת האמונית. זאת אומרת, הרמב״ם הרי אמר שהוא מוסר את שאלת קדמות העולם אל המסורת של האמונה. אז אתה תגיד איזה דבר אחד, הוא מסר אותה לגבי יתר הרעיונות ההגיוניים שבמידת החוכמה היוונית הריסטואית נמדדו, שזה כמותי, לא ככה. העיקר הוא כאן התוכן האיכותי. זאת אומרת, העובדה זה אולי אחד, אם אתה מונה מספר עקרונות שהרמב״ם הסכים והרמב״ם חלק, אבל מבחינת המשקל, הטיעון הזה הוא מכריע. מדוע? זה הבדק. זאת אומרת, כאן הסדק, כאן החולשה שבחילוניותה של ההשפעה היוונית. זאת אומרת, הרמב״ם כאילו נטרל את ההשפעה היוונית על תרבות ישראל, מכיוון שברגע שאתה מודה שיש בורא לעולם וממילא הוא משגיע וממילא הוא נתן תורה, אז כבר לא אכפת לי שתהיה יווני. כי כל ההנחות היווניות האחרות מתמסמסות לעומת הדבר הזה. זה הבדל שבחילוניותה של ההשפעה היווני, שלא תוכל לגשת אל הקודש העליון לבסס השקפת עולם שלמה על פיה בישראל. אז החולשה הזאת הצילה ותציל את היסוד העליון מלהיות נטמע בין העמים. זאת אומרת, אתה לא... כאן הוא רומז גם לאקט ההיסטורי. השטף של ההלניזם ששטף את העולם בתקופת אלכסנדר בימי הבית, וששטף את העולם בתקופת התרגום של הפילוסופיה היוונית לערבית בימי החכמים הראשונים, כבר נטרלו את זה על ידי זה שאמרו, ואם אתה תקבל את הכל, אבל ברגע שאתה מקבל את אמונת התורה ואת הבריאה ואת השגחה, כבר לא אכפת לי מכל הדברים האלה. והסוקרים הפנימיים החדשים, אז בועז אמר לי שהוא, מישהו אמר זה הרמן כהן, זאת אומרת, אני כתוב פה, הסוקרים הפנימיים החדשים, בחלק גדול של המקרים, הרב קוק, ולא חשוב עכשיו למה, לא פירש את שמם של האנשים. אמרתי בערך כמו שהמאירי היה אומר, גדוי להם מחברים, גדוי להם מפרשים חכמי הדורות, ויש אינדקס, ברוב המכריע של המקרים במאירי אנחנו יודעים לזהות. במקרים בודדים זה נשאר סמוי. אז הרב קוק דיבר פה על מישהו, כנראה שמישהו פרסם, וזה היה כנראה המניע לכתוב את הקטע הזה, מישהו כנראה כתב מאמר, והרב קוק דווקא הסכים איתו, אבל הוא, זה עורר אותו לכתוב את הקטע הזה. אז הוא אמר, זה הרמן כהן? אני עוד לא בטוח. שיראה לי, אז אנחנו נדון. אז זה צריך להיות אולי רנק, אני עוד לא בטוח. אבל כל פעם, מה כתוב שם במאמר הזה? אני אומר, מתוך דבר הרב קוק, בלי שראיתי את המאמר. הם חושבים את נטייתו האפלטונית של הרמב״ם לדבר מיוחד מתוך אספקלריתו ההגיונית. זאת אומרת, למעשה זה משהו לא נורמלי. מצד אחד הרמב״ם כולו היגיון. אני אתן לכם. ולא יודעים מי אני נלחם. אחד העם כתב מאמר גדול כשמלאו 800 שנה להולדת הרמב״ם, והעולם כולו חגג את המאמר בשם שלטון השכל. זה מאמר אחד העמי, גם כנתן גם סנתן. כשאני אומר מאמר אחד העמי, אתם לא מבינים מה אני מתכוון. מאמר שכל כולו היגיון. אני גם אמרתי לכם זה כבר פעם אחת, הרב קוק פעם התבטא שבהיסטוריה של היהדות המודרנית הייתה טעות כפולה, והיא הייתה הרת אסונות, שאחד העם גדל בין חסידים ושביאליק גדל בוולוז'ין. אם ביאליק היה גדל בין חסידים הוא היה רבא, כי הייתה לו נטייה של רבא, כולו רגש ולא שירה. אחד העם היה כולו מוח, והוא גדל בין חסידים, אז אם הוא היה גדל בין ליטאים או בוולוז'ין הוא היה עשה קצות, כי היה לו ניתוח מאוד מאוד הגיוני. אז זה תואם את מה שכתוב באורות התורה, שבני אדם שלא מקבלים את המשבצת הנכונה שלהם, אז הכישרון שלהם מתהפך. אחד הוא כל כך הגיוני, זאת אומרת, כל המאמר שלו בנו יוצא רגיל. אז הוא טען שהשלטון הסדר הזה מתאים לרמב״ם. אמר לי אבן שמואל שזה טעות. אצל הרמב״ם זה שלטון הרוח. והרוח זה אפלטון, לעומת הסרף שזה אריסטו, אני אדבר בצורה מחוספסת. אז מה אמר אותו חברמן? שנטייתו הפלטונית של הרמב״ם, אם הרמב״ם מדבר על רוח, אם הוא מדבר על חוויות, זה הרי נטייה מתוך האספקלריה ההגיונית. אז הוא אומר לכן, מפה יש תופעה יוצאת מן הכלל. הרב קוק לא הסכים עם התזה הזאת של החוקר המודרני הזה, יהיה מי שיהיה. מה הוא אמר? האמת היא שלא ההיגיון שלא הביא אותו בחיוב לידי כך. זאת אומרת, לא מתוך היגיון מוקבל, אלא שהניח שביל פנוי לזאת, הוא אמר, השכל לא יכבוש אותי כולו. אני אשאיר דבר אחד שהוא מחוץ לשכל. ועל ידי השביל הזה, לא רק הופעתו של אפלטון באה, וזה שהרמב״ם אמר שיש שטח אחד שהרציונליזם לא שולט שם. מה שולטת שם? אז אתה יכול להגיד החוויה הפלטונית, לא רק זה, כי אם הופעת רוח הקודש של הנבואה ועומק האמונה חדרה אליו ותארתה. כי הרי למעשה גם נבואה היא פועל יוצא מבריאת העולם. כי אם אתה אומר בריאת העולם זה שהקדוש ברוך הוא יש לו אינטרס לעשות דבר חריג בתוך החוקיות, החוקיות היא שהמוח עובד, אבל גילויים זה למעלה מהמוח, זה למעלה מהשכל, זה למעלה מהמסגרת. אבל סליחה, אם הדמיון הוא דמיון עצמאי שלך, אז זה חלק מהמערכת הפסיכולוגית שלך. אבל אנחנו אומרים שהדמיון הוא לא סובייקטיבי, זה לא שנדמה לי, זה משהו ממשי מחוץ לי, שבעזרת הדמיון מגיע אליי. אז המשהו הממשי הזה, וזה האלוהים, קיים ואכפת לו ממני, והוא משדר אליי. כשאני קולט ברדאר שלי גלים, אז אתה יכול לומר שהגלים האלה הם דמיוניים, אבל אם במסך מופיע שיש משהו חיצוני שמשדר אליי, אז הוא קיים. וזה בדיוק מה שקרתה הנבואה. הנבואה אמרה, מזה שהוא מדבר אליי, אז יש איזה מרכז שמעוטט אליי. אז אמר הרב קוק נגד, אם זה הרמן כהן, שהיסוד הזה שהרמב״ם אמר, כאן אריסטו לא בלבית. ב, 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 בשביל הזה נכנסה האמונה בנבואה והחוויה של הנבואה.
זה אחד מהמחות
כל היסודות, כל היסוד שלו משמע. זה לא כל היסוד, סליחה. למשל, שיש בעולם חוקיות.
אריסטו הלך בהנחת יסוד שאין משהו מעבר ל...
יש משהו, אבל המשהו הזה אני לא יודע עליו חוץ מזה שהוא קיים. אריסטו האמין שיש אלוהים.
איך זה חופף
עם כתבות
העולם?
סליחה, נכון אמרת, אז מה, אבל זה חומר וזה רוח. אמרת, נכון אמרת. אנחנו כל כך פשוט לנו מעט, זה מה שאמרת, מסורת ישראל, שאלוהים ברא את העולם בנקודה מסוימת, שאנחנו לא יכולים להבין שעולם מקביל בנצחיותו לאלוהים, זה לא סתירה לאין סיופיותו של אלוהים.
מישהו פה מובן?
לא. שניהם נצחיים. קשה להבין. מפני שאנחנו כל כך אמונים על הדבר, קשה לנו להבין. אבל אני לא רוצה עכשיו להגן על אריסטו. אני טוען בעיקרון, בראשית ברא אלוהים זה המשפט הבסיסי. על כל פנים, ומתוך שסקירתו הפנימית של אפלטון, היא יותר קרובה לאוחא דמאמנותא. זה כמובן רמיזה שקופה לזוהר שאומר שהמחשבה היוונית קרובה לאורח האמת. מה פירוש, למה היא יותר קרובה? מפני שהוא אמר שיש עיקרון בסיסי של החוויה הרוחנית שבאה לאדם יותר מהשכל. נראים הדברים שיש בתוכנו ההגיוני של הרמב״ם זרם אפלטוני. זאת אומרת, המחנה המשותף של שניהם זה ההדגש על היסודות העיוניים רוחניים. אז לכן אם זה לך, אבל זה לא ככה. הוא באמת רוח השם דיבר בו, ותורת אלוהי ישראל בלבבו לא תימד אשוריו. זה כמובן דוגמה קלאסית למה שתמיד אנחנו אומרים, שהרב קוק היה מסיים קטע עמוק בפסוק או בהרכבה של פסוקים ואז בול אתה יכול לראות איך הרכבה של הפסוקים מבטאת יעקב, גם בקטע שאחרי זה אנחנו עוד נגיע אליו. נו, אז לא הבנתי.
דווקא פרצה, דווקא פרצה את האמונה יותר עליון
לשלוט על כל הים. לא, האמונה היא יותר עליון, הערך של האמונה.
משמע מפה שאחרי שיש לנו את ההשפעה של הרמב"ם שנכנסה לתוך מחנה ישראל, עכשיו אנחנו מגיעים לאמונה יותר עליון.
הרמב"ם מדגיש את מרכזיותה של התורה, שהתורה מחייבת הכל. יהודי שלא, לא, לא, בלי שהיה הרמב״ם, שהרמב״ם לא הדגיש את זה, אז ידעת שהתורה היא מחייבת את הכל. כיוון שהרמב״ם הדגיש את צד אחד, את מסורת יוון, ומצד שני אמר, אבל יש למסורת יוון מגבלות, ומה הם המגבלות? שהתורה היא טוטלית, אז נמלא התורה חודרת בערכים האמונתיים שלה לכל הפרטים, כשהתורה מחייבת כל דבר ודבר. אז אומר, הרמב״ם קיבל מעמד כזה, זאת אומרת שגם אלה שחשבו להיות חכמולוגים וכו' וכו', אז הרמב״ם הוא חכם כמוך, עובדה שהוא גם קיבל את דבר, אבל מכיוון שהוא חולק, אתה לא יכול להגיד פלגינן, שאתה מקבל את הרמב״ם רק בדבקות שלו במסורת יוון, ואתה לא מקבל אותו בביקורת על יוון, כיוון שהרמב״ם עשה את שתי הפעולות כאחד, דהיינו, גם הדגיש את חשיבותה של החוכמה היוונית הזאת, וגם את מגבלותיה, אז אם אתה מקבל את זה באחדות, נמצא שאתה מתחזק יותר בנקודות הפנימיות של האמונה.
אחרי הנבואה, עכשיו האדם המאמין, אם אתה יודע מה שלא היה נגיד
בכל ירמיה,
הוא יותר
בכל ירמיה,
למה זה יותר אמוני?
לא, ירמיהו, מי שזכה לנבואה, אז אנחנו לא מדברים פה, אנחנו מדברים במי שצריך לקבל את הממצאים הנבואיים, לא ירמיהו אלא שומע לקחו של ירמיהו. אז אם אתה היית אומר שאתה פורך את כל המציאות של נבואה, אז ירמיהו בשלו ואני לא אקבל את זה. אבל אם אתה רואה שמישהו שאומר לי, אני מקבל חלקים אחרים של המחשבה היוונית, אבל אני כאן מגביל אותה, אז על כוחך שאתה מקבל את ירמיהו. על כל פנים, הפסוק האחרון, איפה הוא מורכב? יש פה הרכבה נפלטים את התנך. אז ככה, נו, אז חצי פסוק אחד, זה מופיע בשמואל ב' בפרק האחרון, איזה שמה? חב ג' ואלה דברי דוד האחרונים וכו', רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. ובכן, באמת רוח השם דיבר בו, כמובן, איזה רמיזה נוספת יש בו. מי אומר את זה? דוד. האם דוד נמנע בכלל הנביאים? איפה היצירה שלו? בכתובים. אז רוח השם דיבר בי. כל הפסוק, ואלה דברי דוד האחרונים מנגו דוד ונשאנו מגבר וקם על משך אלוקי ישראל נמזלות ישראל, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני, אמר אלוקי ישראל לי דיבר צור ישראל בושל אדם. מה שלא יקרה, יש פה יצירה שהיא בחלוקה הפנימית בדרגת הכתובים, זה תהילים. כן, אז הוא אמר רוח השם דיבר בי, איננה נבואה אלא רוח הקודש. ובאמת הוא עשה הסבה. מה שאמר הכתוב על דוד, אמר הרב קוק על הרמב״ם. רוח השם דיבר בו. נו, ומה הפסוקים הבאים? זאת אומרת, זה פסוק נוסף, וזה לקוח מתהילים למדזיים. מתהילים למדזיים, ששוב, הוא הרי בכתובים, ויש שם תיאור של הצדיק. אז כתוב ככה, תהילים למדזיים, פסוק למדאלף, תורה, הצדיקים ירשו ארץ, פצדיק יגיע חוכמה, והצדיק הזה, תורת אלוהיו בליבו לא תמעד אשוריו. אז בפסוק עצמו הכוונה היא, כיוון שהוא צדיק והוא הוגה בחוכמה, אז הוא זוכה שתורת האלוקים היא בליבו, ובזכות התורה הזאת, בזכות הצדקות שלו, בזכות ההשגחה עליו, הוא לא יחליק, לא תמעד אשוריו, לא יתחלק.
בזכות הרמב״ם שלח את הנבואה.
והרמב״ם עצמו, תפסת. זאת אומרת, הרב קוק חילק פה מחמאה לרמב״ם. כיוון שהרמב״ם זכה לכוון לרוח הקודש בדרגה שלו, דהיינו, רוח השם דיבר בו, אז אתה הרמן כהן, ומי שלא יהיה, אתה בכלל תופס את הרמב״ם, רק אתה מנתח אותו ניתוח רציונלי. אבל מי שיודע שהיסודות הללו ברמב״ם הם לא מן הצד האפלטוני, אלא מצד מסורת ישראל, אז הוא יודע שרוח השם דיבר בו. תורת אלוהי ישראל, אם זה יופי פסוק, גאונות למצוא את זה. תורת אלוהי ישראל בלבבו זה לא תורה יוונית. לא תימד השורה, ולכן אתה לא יכול לומר שהרמב״ם מתחלק. מה הם אומרים? הרמב״ם מתחיל ללמוד אריסטו? מתחלק, ונעשה חסיד של אריסטו. אז הוא אומר, כיוון שתורת אלוהי ישראל בליבו, אז לכן לא תימד השורה. זה כל כך חף לבופל. במראה כתוב מקום אחד, חושב, עבודה זרה, שהגמרא אומרת שהוציאו את חנניה בן טרדיון להריגה וכו' וכו'. אז הוא אמר כמה פסוקים. זה אמר פסוק, זה אמר פסוק. אז הגמרא אומרת כמה גדולים האנשים האלה שנזדמן להם הפסוק המתאים ברגע יציאת נשמה. זאת אומרת, הגמרא תופסת, מה שנקרא בלשוננו הפשוטה, להגיד את הדבר הנכון במקום הנכון, זה סייעתא דשמיא הגדולה. אתה רואה פה את הסייעתא, מה זאת אומרת, הוא שלט, כשהוא אמר תהילים, אמרת לכם, והרב קוק היה כל יום עומד עשרה פרקים תהילים, עשרה פרקים תנ"ך, בלי לקרוא. כמו שאני עושה את זה גם בגמרא, בבקיאות, לדעת, לדעת. אז הפסוקים האלה היו מזמינים את עצמם לפניו, ואומרים, תראה, זאת אומרת, זה לא שהוא תרר וחשב איזה פסוק. כשהוא אמר את תהילים, אז הוא אמר שיש מישהו שזוכה, שתורת אלוקים בליבו, והסייעתא דשמיא שבא לה, שהוא לא יוכל להגיד איזה דבר מה שקוראים לזה מתחלק, פספס. מידע, הרי קוראים לזה גם בזה, מעד, אני הלך לשיחד לבחירות, מידע חד פעמית, איזה תירוץ טוב סניגוריה כזה. אז הוא אומר, לא תימד השורה, מי שתורת אלוקים בליבו, זאת אומרת, הרמב״ם אמר תורת אלוקים, אני חושב שהפסוק הזה מקפל את כל מה שהיה פה, כי הוא יהודי, וגם אם הוא לקח דברים אחרים, לא יכול להיות שיחליק. טוב, עכשיו בואו נראה את הקטע הבא. כשבא זרם של ציורים מעולם אחר לתוך עולם שאינו שלהם, זאת אומרת, אינו שלהם של אותם הציורים, הם פועלים בתכונתם על הסתעפותה של טבע, המחשבה והרעיון העצמי. זאת אומרת, יש השפעה, יש השפעה של השקפת עולם, של ציורים, של דמיונות, של נתונים, ממקום אחד, אם הם נכנסים לזה, אז הם פועלים ש... יש לה מחשבה והרעיון העצמי, יש לו איזה דרך משלו במה דברים אמורים, אם הוא הולך רק בדרך העצמאית של עצמו, אבל אם הוא מושפע מדברים אחרים, אז זה משנה. וכל הדברים היוצאים מתוך עומקו של שיקול הדעת, ויתר ההתגלויות של כוחות הנפש, דיינו, או שכל, או חוויה, או התרוממות, או שירה, אז אם בא זרם אחר, משתנים הם ומקבלים עירוב של צורה חדשה, לא אפשרות להכיר עד כמה מגיע יד התערובת הזאת. אנחנו מדברים, אני לא יודע אם מושפע או מאיזה מאמר או מגישה כללית, אנחנו מדברים שיש השפעות. אם ניקח למשל דוגמה, פלויני ילד להורים, אתה מכיר את ההורים, פלויני, האמא יש לה נניח נטייה כזאת, האבא יש לו נטייה נניח של קשיחות או משהו גדול זה, אתה אומר, אני הרי רואה את זה בילד. אני רואה את זה בעצם את הדברים האלה. זה מפני שאתה מכיר את ההורים, ואתה מנסה לראות איך הנטיות של ההורים בין מה תעשה אם לא הכרת את ההורים, או מה תעשה אם אתה מכיר את ההורים ואתה לא הכרת את המוסד שבו הילד הזה התחנך, או את האישיות שהייתה קובעת ומשפיעה בעולמו של הילד, אתה לא יכול להגיד מה בא מזה, מה יש לו נטייה, ומה הוא למד, מה סגיל לזה. יש פה איזה תערובת. אם אתה לא מכיר את כל גורמי ההשפעה, אתה רק יכול לומר, זה מין קוקטייל כזה של הרבה הרבה השפעות שאני לא יודע מה. לפי זה, אז מכיוון שבאים השפעות, ואתה לא יודע לקבוע מה בא מזה ובא מה מזה, לפי זה הזהירות מהתערבות כוחות רוחניים מעולם זר, הרי היא זהירות מוכחת לשמירת הצביון העצמי תמיד. אז אם אתה מבקש להיות מקורי, אז אתה אינך יודע
מה ישפיע, אתה לא יודע מה מידת העצמאות שלך, ואתה ממילא גם לא יודע איזה קוקטייל חדש ייווצר על ידי ההשפעה הזאת. מה אתה עושה? קודם כל אתה מנטרל אותו, אתה לא שולח את הילד לתנועת נוער. למה? כי אתה לא יודע מה המדריך יעשה, האם המדריך, אני מבדומה, אם המדריך יחנך מה שאתה רוצה לחנך. כשאתה שולח אותו לבית ספר, נניח אתה יודע מה בית הספר. אז מה אתה נאמר? אתה לא יודע כמה, אתה לא שולח אותו לשכונה, אתה לא שולח אותו לקייטנה, שאתה לא יודע מה יהיה שם. כי אתה מפחד, כי אתה לא יודע מה יקרה. וחוכמת יוון מוכרחת היא להיות גזורה במניין ומאוסרת לבוא בכלל ישראל, כדי להישמר מתולדותיה החרישים הבאים בתוך העירוש של המון מחשבות ונטיות תאורות ממקור ישראל. אני אתחיל מהסוף. יש המון מחשבות ונטיות תאורות ממקור ישראל. זאת אומרת, דברים שהם יהודיים, אתה יכול להצביע עליהם. זה התורה, זה הנביאים, זה, 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 זה המשנה, זה התנאים, בסדר. עכשיו, זה שאתה יודע מה המקור, זה אתה יודע מה בא. אבל יש לפעמים שבאים תולדות חרישיים, זאת אומרת, מבלי מייסים, מבלי שאתה מרגיש, אז פתאום בא לך, למה שאמר קודם, בציור, אתה לא יכול לעקוב אחריו, אתה לא יכול לדעת מה משפיע. אז יש תולדות חרישים שבאים בתוך העירוב, זאת אומרת, הם מתערבים, ואז נוצר, מהי היהדות, יגיד המבקר, היהדות זה יסוד יהודי קדום, אבל כיוון שהיהודים הלכו בגלות, וכיוון שהם התערבו בגויים, ועמדו ממעשיהם, אז היהדות היום זה מין קוקטייל של כמה דברים. כך יש לחשוש. לכן הוא אומר, חוכמת יוון מוכרחה היא להיות גזורה במניין. למה הוא מתכוון? אבל מה זה גזור? יפה, חז"ל אמרו נמנו וגמרו. בקרם ביבנה, שם עם רבי יהושע, היה דיון אחרי הניסיון של אלישע בן אבויה וכו' וכו', אז נמנו וגמרו דנו, אז העמידו למניין, וסנהדרין אסרה לעסוק בחוכמה יוונית, ומאוסרת לבוא, זאת אומרת, אסרו עליה לבוא בכלל ישראל. מדוע? כי אמרו ככה, אם היהדות איננה פחתנית, אם אני הייתי יכול להצביע מהם הדרכים שבהם התרבות היוונית תתגנב לתוך עם ישראל, הייתי חוסם את זה ונגמר הסיפור. כיוון שהנחת היסוד של הקטע הייתה שנכנסים דברים שאין לך עליהם ביקורת, מכיוון שאתה לא יכול לגלות אותם, זה מין במינו, ואז אתה לא יכול לגלות מה נוזל, מה זה, מה זה. אז מלא החליטו, למעשה הוא מתכוון לאותו אקט היסטורי שהחליטו לא לקבל, ארור האיש ילמד בנו לשוני ונית. יש כמה וכמה נקודות היסטוריות. למה היה חשוב להדגיש את הקטע הזה? מה הוא עשה לארבע? זה? חרמב"ם,
אדם יצא
לבוא. עוד לפני זה, זה גם נשוב לזה. מפני שבאו ואמרו, מה זאת אומרת? תרבות יוון מייצגת את הקדמה, תרבות יוון מייצגת תרבות. איך אתה לא רוצה לקבל את הממצאים הטובים שלה? אז הוא אמר, יש ליהדות דבר אורגינלי משל עצמה, וכדי לשמור על המקוריות, היא נמנעה מלפתוח פתח של השפעה לדברים אחרים, כדי שהיא תישאר במקוריותה.
זה לא עניין של השפעה, זה עניין של התמודדות. היו מספיק חדלים שמתמודדים, ולא פחדו ולא חששו, להיות משפעים.
קודם כל, סליחה, באותם דברים, עד לכן הוא אמר חרישיים, באותם דברים שברור, שזה השפעה יוונית, אז אתה יכול לבדוק כן או לא ולזרוק. הבעיה היא שלפעמים באים זרמים כאלה שהם מטפטפים מה שהוא קרא, תולדות חרישיים, זאת אומרת, מבלי שאתה יכול לעקור, מבלי שהדבר בא ברעש גדול.
מה כמה, אתה מרגיש תפורה יוונית?
לא, אתה לא מרגיש. אני יכול להביא לך דוגמאות למחביר מימינו. פלויני, איך הוא הלך להסדר? הצדיק, מה שהיה... חזר מההסדר, אתה רואה, התפילה היא לא תתפילה, למה היא לא תתפילה? אתה יכול להצביע בדיוק מה בתהליך הזה של ההתגייסות עשה אותו שהוא קצת חלש בתפילה? אני יכול להתחיל לדמיין, אני לא בטוח. הוא בא שם, היו שם, היו ממכינות, לא מישיבות, מפעלים מסוג אחר. זה הרכב אחד, זה הרכב שני, זה ממש, זה, זה, זה זורם לתוכו, הוא אפילו בעצמו לא יודע מה פתאום, עובר חודש ימים, מאיפה? אתה יכול לפגוש אנשים,
ככה על חברים שבאו איתך, לעשו איתך את המסגור ולמדו בכולל שנה, שנתיים, ונפגש אתם בעוד 10 שנים. סתם היינו מהדרים בשניים מקרא ואחד תרגום. אני כבר מזמן לא עושה את זה. למה? כי הייתי צריך להרוויח פסיכומטרי, והייתי צריך לעשות את התואר ראשון, והייתי צריך לעשות... אתה לא יכול לזה בדיוק מתי... אתה לא מקבל את ההנחות הפשוטות האלה. זאת אומרת, בני אדם שהלכו ביחד, ופתאום נפרדו דרכיו, אז בשנה הראשונה הוא דרך בית כנסת, הוא לומד דף היומי, והוא בא לכנסים, ואכפת לו לשמוע מושר, והוא בא בימים נוראים לראשונים. אחר כך פה הוא לא יכול היה פה, אשתו לא נתנה לו, פה הוא עבר לגוף, פה הוא צריך להתקדם במקצוע, פה הוא צריך עוד דרגה וכו'. אתה נפגש איתו כעבור 20 שנה, קיבל איזה פער בינך לבינו. אתה לא יכול להסביר לדברים האלה. זה אני אומר בקטן, באופן אינדיבידואלי של פרטים. ככה יש גם בעם, בזרמים, בחבורות. תלך, תבדוק, יעני מפדל, חרדל, יש הנוער על הברזלים. כך נעבה את כל הסיפור. ומה אתה צורך איזה? זה אחת הבעיות הנוראיות שאני לא יודע איך לפרש אותם. שאותם היישובים שרק המפדל הטוב יסד אותם, קח את נבית קלים, תדע כמה מהסמים יש שם. איפה זה בא? אני לא מבין. פעם אמרו שאני גר בחברה חילונית, אני גר בעיר. אתה גר בחברה, אתה לא רואה חילול שבת אחד ביסודו. איך זה קרה שיש שכונות ושיקומים ויישובים שהם כולם על תארת מניחי תפילים ושומרי שבת, ואף על פי כן גדל נוער כזה? איך זה בא? אז בא החבר שלו בא פה, החבר שלו בא פה, אתה פתאום אתה רואה כל מיני, אתה יכול להצביע איך? זה הדברים החרישים שנכנסו. אז הוא אומר, כמו שזה במקרים הקונקרטיים שאני נותן, ואני מנסה איכשהו לרמוז על נתונים, איך זה גדל, כך יש גם בעם. אמרה סנהדרין, אנחנו חייבים לשמור על עצמנו ולא ניתן לדבר הזה.
שמה?
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 מה יעשה בגרא, שהייתה לו איזו סוגיה חמורה שלמד בה ולא יכול היה להתמודד איתה, וישב בתעני, ומשום פנים ראו בני הבית שזה סדנת נפשות. וקיצר, היה רק יהודי אחד שיכול להשפיע עליו. זה המגיד מדוגמה. אז הם שלחו למגיד שיבוא להגיד לו קצת מוסר בסמוד. אמר לו המגיד, רבי, זה קונץ להיות סגור בחדר כל היום וללמוד, צריכים לצאת קצת להתאברר קצת, נראה אותך שאתה. אז תעשה. אמר לו הגרא, אני לא קונץ מאחר. אמר, זה לא קונץ. אמר, אני לא עושה קונצים. מה התכוון לומר? אני לא רוצה להסתכן. כשהבעיה היא...
אגב, זה שמה שמי שחסר לו יצא לך למה.
סליחה, אני חשבתי שתשאל אותי שאלה יותר טובה שהיא מונחת בקטע. נו, מה צריך לשאול? אם על הרם, לא רק על הרם, אבל מה? כל הזרם הגדול הזה של חכמי ספרד בעידן, בתורת זהב, עסקו באריסטו, התפלפלו, דנו, היו בקיאים בכל התרגומים הערביים לחוכמה היוונית. גבלת הרי כתוב שאסור לעשות בחוכמה היוונית. אז זה קושיה חמורה, לא? הרי זה תקנת חז"ל. זה מה שהעסיק פה את הרב קוק.
בבקשה? זה לא
זרום חרישי. רק רגע, תראה איך שהוא יישב, הוא אמר לו דבר הרבה יותר יסודי. אז אמר ככה, היה זמן שזה היה חמור מאוד ואי אפשר היה לעמוד בבני הסחב ולכן עשו אותו טוטלי. אמנם, לפי אותה המידה, שהמעשים וסעיפיהם נתונים הם ביחד לניתוחיהם למרכז חזק ומובטח, הרי הסכנה של הצביון הזר פוחתת והולכת. אז אומר, חלו פה שינויים. אני מודה שיש פה כמה מושגים שאני לא יודע לפרש אותם, אולי נעשה את זה ביחד. לפי אותה המידה שהמעשים וסעיפיהם, זאת אומרת, מעשים וכל מיני נקודות שמשתלשלות מזה, נתונים הם ביחס לניתוחיהם. אם לא היה ביחס לניתוחיהם, הייתי מסתדר, לא יודע מה זה. נתונים הם למרכז חזק ומובטח, זאת אומרת, איך אתם מפרשים ביחס לניתוחיהם, ביחס לממצאיהם, לא יודע, לא מבין מה זה. לניתוחיהם, לזה שמנתקים אותם, לא יודע. אבל אני מבין את הרעיון. הרעיון הוא שהמעשים והצעיפים הם מתייחסים למרכז חזק ומובטח. כל עוד, אתן לך דוגמה מעניינת מהמציאות ההלכתית. הסוגיה בבבא בתרא, שגוזל שנודד בשובח, אז אם הוא ברדיוס מסוים לשובח, צריכים להחזיר אותו. למה? כי קיים עלן מתוך התבוננות זיאולוגית שהגוזל איננו מתרחק מן השובח, אלא כל עוד שהוא יכול לראות את השובח. ברגע שהוא מרגיש שעוד צעד אחד שלו הוא לא יראה את השובח, הוא לא מתנדד יותר, כי הוא יודע שהוא צריך לשם לשוב. זאת אומרת, כשאתה יודע, אתה יכול לקבל את החוכמה היוונית, ואתה יכול להתייחס אליה, אבל תמיד אתה מסתכל עבור, אני עוד יהודי, אז אין סכנה של ההשפעה. עכשיו, איך זה נתונה היסטורית? נתונים הם ביחס לצורכיהם.
יש את המרכז היהדות של הסנהדרין, ויוצאים מזה חלקים חלקים. עכשיו, החלק, מה שהיה חסינו כלפי המרכז, זה הסגוד הזה,
קטנה שלו. בוא נקרא עוד פעם, אומנם לפי אותה עמידה, שהמעשים מוסיפיהם נתונים הם ביחס לניתוחיהם.
לחלקים, שניתן למרכז חזק ומוסף, דהיינו, עמידה במעשים מוסיפיהם, אומנם לפי אותה עמידה במעשים מוסיפיהם, זה החששות של...
אבל מה זה נתונים הם ביחס...
ביחס, שאני רואה מה זה פעיירה פלוני, בצפר פלוני...
לניתוחיהם, מה זה נקרא ניתוחיהם?
נתחים, חלקים. החלקים...
אתה מתכוון לנתחיהם כאילו.
ואז למרכז חזק ומוצח ביחס לסנהדרין.
נתונים לנתחיהם ביחס למרכז חזק ומוצח.
טוב, אז קודם כל אדם נושא בין נתוחים לנתחים אולי. על כל פנים, הנה עכשיו בא המשפט מבהיר. במעמד האיתן של סנהדרין מרכזי, וכאן הוא מביא לך את האחריות של סנהדרין לכלל ישראל, שעיני כל ישראל אליה מתבטחת ישלשלת התוצאות מליבה של האומה בתארתה. אז אני בטוח שכל דבר שישתלשל מהדבר הזה הוא יונק מן המרכז, ולעומת זאת לפי מידת ההתנבנות המרכזית, ככה השמירה יותר נחוצה ומוכחת. וזהו כמובן מסביר את הצד ההיסטורי. כל עוד שהייתה סנהדרין מוחלטת בפני הבית, יושבים בלשכת הגזית, דנים דיני נפשות הדיבר לעוצמתה. אחר כך שסנהדרין כבר מתקצצים כוחותיה, כאן מוגבלות, כאן סימים וכו' וכו', והיא מתנבנת, אז ממילא בקרם ביבנה הייתה סנהדרין כבר קצוצה. מכיוון שלא הייתה בלשכת הגזית, לא דנו דיני נפשות, השלטון הרומאי קיצץ בסמכויותיה. אז ממילא זה היה מנובן במידה מסוימת, זה לא סנהדרין הנורמלי. אז לכן היה צריך להיזהר ולהישמר. אמנם במידה זו, הנה בא עוד פעם הניתוחים וגם אני לא מסתדר, אמנם במידה זו שהניתוחים ההלכותיים אינם באים כל כך בחופש ישר מבבתי החיים אל הפרטיות, אלא שהם קשורים כבר בהסכמות מוקדמות וחתימות של דורות, הרי השמירה כבר הוכנה והחתימה, חתימה היא גם כן מעיין הפנימי שיהיה נעול ולא תמשול בו יד זר, אם אתם מרשים בו. דעת היכולת ניקוע מזהותה, אז קשה לנו גזעות, הרי סנהדרין החליטה שאסור לעשות בחוכמה היוונית, לא הייתה כל כך יכולה להזיק בתוצאותיה על המרחב החיים המעשיים, מפני תערובת טעמה הפנימי, מפני שכבר נקשרה יפה האומה, בכללות הערה של חייהם, אותה חתימה הקדושה שמהותה היו כולם להתוך עם תערה ממקור ישראל. מורכב, נתחיל מהסוף. עברו כל מיני זרמים רוחניים בכלל ישראל, וסנהדרין, כנסת הגדולה, בית מפרשו של רבי, חתמו. מה פשט הזה? זה פורט חדש בחתימה. כשאנחנו אומרים חתימת המשנה, כשאנחנו אומרים חתימת התנ"ך, כשאנחנו אומרים חתימת התלמוד, מה פשט חתימה? סתם חתימה, סיכום. סיום, יותר אפשר להוסיף. מה הוא אמר? חתימה הפשט הוא שזה חי וזה כל כך. סימי ניקח אותם על בך. גן נעול סוגר, אבל אם הוא סוגר הוא גם לא נותן לזרמים אחרים להיכנס. זה שהוא לא נותן לזרמים אחרים להיכנס, זה משאיר אותו נטו טהור. אם נטו טהור, אז כל פעם שאתה בא למעיין הזה ואתה שותה ממנו, הרי כיוון שהוא טהור, אז הוא לא קיבל זרמים אחרים. המשנה, התנ"ך. התנ"ך נחתם על ידי שהיא כנסת הגדולה, יותר לא ייכנסו לתור הדברים, הוא נשאר כולו ישראלי. אז אם אני שואב מהתנ"ך הזה, אני אף פעם לא יהיה מושפע מזרמים חדשים, כי הרי לא נותנים לו להיכנס. החתימה איננה רק פעולה ספרותית. היא גם פעולה ספרותית, אבל היא גם פעולה של שימור. של שימור בעצם התארה של הדבר הזה בלי תערובת של דברים זרים. אז אם אני מתחיל מהסוף, יש חתימה קדושה שמהותה מעצם הגדרת החתימה היא כולה מלאה תוכן תערה ממקור ישראל, ולכן אם אני מושב במשפטים שלפני זה, לא הייתה כל כך יכולה להזיק בתוצאותיה. ממה חששו מההשפעה היוונית שהתוצאות יהיו על מרחב החיים המעשיים. למשל,
זאת אומרת, כל זמן שהיהדות
נכון, כי אין לך קדימה. למשל, אז לכן, לדוגמה, חיים מעשיים, מצוות מעשיות. כל עוד שהתלמוד לא סמסד ולא הדיר ולא הגדיר את הפעולות, איך צריך לעשות אותן, מה בכלל צריך דברים מעשיים? אבל ברגע שאתה קיבלת את החתימה, והמשנה והגמרא מדקדקים בכל פעולה שאתה צריך לעשות, אז כבר אם יבוא יוון ויגיד מה התועלת במעשיים, כי האדם לא משפיע לדברים, זה לא יכול להזיק בתוצאותיה. הלכי מעשיים מפני תערוב את טעמה הפנימי, מפני שאתה קיבלת כזה גשמק בארבע מינים, מפני שקיבלת כאלה טעם בחוויות של הדברים האלה, בסדר. עובדה, זה מצדיק את הגישה הזאת. כמה אנרגיה הוא קדשה במחשבת ישראל לטעמי המצוות? למה יצר את זה בכלל? רחמנא אמר תיקו, נגמר הסיפור. כיוון שאתה היית בטוח שאתה עושה, אז מילא אם שאלו אותך למה אתה עושה, אתה צללת בתוך עצמך וניסית למצוא הסדר עם למה. כי כבר לא היה חשש אם זה הייתה עולה.
עכשיו אני אתחיל את כל הקטע הפנימי עוד פעם. שוב, המשפט, אותה מטאפיזיקה היוונית, שאחרי חתימת התלמוד, איך הוא מדגיס חתימת התלמוד? זאת אומרת, הוא כאילו אומר כך, סמוך לחתימת התנ"ך הייתה פגישה עם הלניזם, זה שמעון הצדיק משערי כנסת הגדולה, ושם התמודדו עם זה. תקופה יותר מאוחרת בקרם ביבנה, אחרי חובן בית שני, היה חשש שכל ההשקפה היוונית אחר, זה הדוגמה, תשטוף את כלל ישראל. הלכו אנשי קרם יבנה, אמרו סטופ, עושרים על חוכמה היוונית, שלא יהיה אלישע בן אבויה, שלא יהיה ספרי מינים נשרים וחיקו, יחסמו את זה. אחרי שהמשנה נתנסחה ועברה את הביקורת של המוראים בתלמוד, אז הכל חתום כבר. יופי, אם אתה בא ואומר לי עכשיו אבן גבירול, אם אתה בא ואומר לרבי יהודה לוי, אם אתה בא ואומר לי רמב״ם, אם אתה בא ואומר לי כל חבורת הגדולים הזאת שעסקה בדבר הזה, זה עסקה אחרי חתימת התלמוד.
למה הסתנדל לא תורסו? אני חושב שיש
לו... כי עוד לא הייתה חתימה, כי עוד לא הייתה משנה מנוסחת.
אולי אפשר לנאי, שכל עוד זה היה תלוי ב-71 אנשים, אני מפחד על ה-71 אנשים עצמם, כיוון שהם המקור שזורק לכל האומה. עכשיו, ברגע שאני אכניס את היוונית, אני מפחד שה-71 עצמם יפגמו, ואז הכל יתנבן. ברגע שיש לי את החתימת התלמוד, זה לא מעניין אותי.
אבל חתימת התלמוד גם נעשה על ידי 71.
כיוון שזה ניתן על ידי רואי האומה, אני רק אומר, כיוון שזה ניתן על ידי רואים גדולי עולם שלא...
הרי זה אותם 70... סליחה, הרי זה אותם 71, אני לא מבין.
נכון.
אז למה אתה לא חושש להם?
כיוון שהם כתבו את זה, עד היום זה התורה שבעל פה. אז אנשים יכולים...
אתה מקמד פעולת החתימה.
או, כיוון שהם סגרו וכתבו את השס על כל החלקים, שוב כבר לא מעניין אותי אם איזה בית דין אחד ייפול. כי סוף סוף יש לי את המסגרת שממנה אי אפשר לפרוח.
אתה מעורר אותי עכשיו לזה דבר אחר, שאני מנסה קצת לעקוף אותו, כי אני לא יודע להסתדר איתו.
לא, כך אני מרוויח שלכן, ככל שהסנדל נצר חזקה, זה עמדור את החוכמה...
השאלה, מה נקרא? שמה?
שככל שהסנדל נצר חזקה, לכן זה נצר לתוך חוכמה היוונית. הרי זה אבסורד, הרי כביכול. אבל ככל שאנשים יותר קטנים, מותר חוכמה היוונית, איך יכול להיות? התשובה היא פשוטה, ככל שהסנדל נצר חזקה, אז כל העם מקשיב אליהם, אז אני מפחד עליהם. אבל ככל שאנשים יותר קטנים, העם לא מקשיב, זה כבר, יש לי את התורה, יש לי את התלמוד.
צריך לבדוק טוב עם מה שאתה אומר, כי מסתובב שלא במודע אתה מושפע ממלחמתו של הרב מבריסק בחל שלמה, ואתה לא יודע מה אני מדבר. אחד הטיעונים הגדולים נגד הרב... אחד הטיעונים הגדולים נגד הרבנות הראשית הייתה שעד הרבנות הראשית רב חיים מבריסק נלחם בשצף קצף, ולכן הרבל בלי עלר בדרכיו. אני עוד לא הגעתי לפרק על המלחמה לרבון הרבה בספר החדש של הרב מבריסק, אבל אני אתאר לי מה יהיה כתוב שם. הם אמרו ככה, יש יהדות בליטה, יש יהדות בפולין, יש יהדות בסאטמר, יש יהדות באנגליה. כיוון שאין סנדרים ואין המרכז הזה, אז אם גם הרפורמה תשתלט בברלין והיהדות הברלינאית תרצה לתת איזה מודרן אורתודוקס כזה, אז יש מישהו שיבקר. הרב קוק פעם מתבטא, הוא שמח שהרב זונפלד מבקר אותו. כי אם לא היה מי שיבקר, הוא היה צריך לזכור מי שיבקר אותו. ואני לא יודע אם הוא מושפע מאיזה עובדה מדינית בלונדון. ראש האופוזיציה בלונדון מקבל מזכורת ממשלתית. זאת אומרת, כמו שהמדינה מממנת את הממשלה, היא מממנת את המבקר, את האופוזיציונר שלה. זה חשיבה פרלמנטרית בסיסית מאוד. אולי אתה טועה. אז הוא אמר, כיוון שאין סנדר מרכזי, אז ממילא הוא יבוא יום אחד, ומי יודע מי ישתלט, רבנות ראשית? אז ברגע זה הרבנות, שאתו אמרו בדיחה, שהרב הראשי הראשון היה כהן, הרב השני, הראשי השני היה לוי, הרב הרצוג, אלוואי שהשלישי יהיה ישראל. זה אמרו עוד לפני שהרבנות זמן היה. מה התכוונו? מי יודע מה יקרה? וזה מה שהרב בריז חשש, הוא אומר, אם יהיה מרכז עולמי, אז היום יהיה זה, מחר יבוא אחד, גם היום יש יהודים בימינו שיש להם סמיכה, אני לא מדבר עכשיו פוליטיקה, ואפילו סמיכה שישיבת הקודש של היד בזה, והיום לא היית רוצה שהוא יהיה חבר הסנהדרין, כי מי יודע לאן הוא יגיע, סוף העולם, לאן זה יגיע? אז אתה רואה שאני יכול, אמר הרב ביטל, זה אני חושש, ומה יהיה אם מחר יהיה 71 מפייניקס, והם ילבו בשם התורה? אז הוא אמר, כל עוד שאין סנהדרין גמורה, אז אני מפחד. מה שאתה מעורר אותי עכשיו, ומה הרובה שסנהדרין עצמה לא תחמיץ? הרי גם זה יכול להיות. אז אני לא מבין, מה אתה מרוויח על ידי משנה, ומה אני אעשה?
יש לי פחות כוח. הבדין
שיושב מסנדן ומחליט ימינה ושמאלה, זהו, שזה בא בעל פה, אז הבדין מחליט ימינה ושמאלה מחליט. פה שיש לי כבר תלמוד, אני אמלצה, ככה כזה ברב, לא, אני יכול לא לקבל אותה, אני אמלמוד אחרת את הגמרא.
זה קצת
עמום הסיפור הזה, ומה יהיה אם סנדן תחליט שהיא עכשיו רוצה לעשות קובץ, או יצרה פוסקים של כולם, והיא תעשה או יצרה פוסקים של עצמה?
אני אוכל לקבל את החוכמה הבנית. כי אז יש לי את האוצר
שנכתב בטהרה,
לפני החוכמה
היוונית
ששום דבר...
מה הרובה שאתה... אני לא רוצה... זה לא כל כך פשוט. איפה הביקורת ש... לא היה זמן שבסנהדרין ישבו רוב צדוקים? אתה רואה מהמשניות ביום כיפר, שהיו משביעים אותו וכל הסיפור הזה, כי לא ידעו מה שעולה בפנים. אז שמעון בשעה... אז אם אתה בא ומכניס לי יסוד מטאפיזי ש... יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא שלעולם יהיו שליחים נאמה?
מוכרח להיות.
מוכרח להיות. זאת אומרת, אתה מוכרח בדיון רציונלי היסטורי להכניס מומנט מיסטי. כלומר, יש הבטחה.
זה שתמחית המיסטי לפני שקורת ההיסטוריה. אנחנו אחרי
ההיסטוריה. אני מסכים את רצליחה, אבל הרב מבריז, כשהוא נלחם בהיכל שלמה, הוא לא שמח על המיסטיקה הזאת. כי הוא אמר, עכשיו אני צריך עם כל הכוחות... יש הבטחה, הבטחה, עכשיו אני צריך לעשות, כי אחרת היינו אומרת, אני בעד בין לסמוך, סמוך שהמזרוח חמניק ישראל לא ישתתו על הרבנות. למה תסמוך? הוא לא זמוך.
זה המשפט שאומר, אומנם במידה זו שהניתוחים ההלכותיים אינם בהם כל כך בחופש ששם מועצה החיים הלכותיים, זה בדיוק הכוונה שלו. אומנם במידה זו שהניתוחים ההלכותיים, זאת אומרת שהניתוחים ההלכותיים כבר לא תקועים בסנהדרין, כבר לא תקועים בבן אדם ספציפי, כבר לא תקועים במישהו אחר, אינם בהם כל כך בחופש ששם מועצה.
טוב, נתחיל עוד פעם. אני התחבטתי מאוד, נקרא עוד פעם את המשפט הזה ובזה נגמור. אומנם במידה זו שהניתוחים ההלכותיים, מה זה ניתוחים הלכותיים? זה קשור למה שאמרת קודם, ניתוחים. שהניתוחים ההלכתיים אינם באים כל כך בחופש שישר מבתי החיים אל הפרטיות. זאת אומרת, תמיד איך הם באים, אני מסתכל על הפרטיות, בלי שום דעות מוקדמות, ואני קובע עמדה, וזה לא טוב. למה? כי אלא אם זה יבוא שהם קשורים כבר בהסכמות מוקדמות וחתימות של דורות, זאת אומרת שאני לא יכול היום, אפילו אם יבוא כל גדולי עולם, אני לא יכול לחלוק על הראשונים. אז זאת אומרת, זה ראייה לדברך קצת, זאת אומרת שהראשונים חתמו, אז היום הראשונים בקיצר, גם סנהדרין היום לא...
חישבו את עצמם.
התיאורים
הראשונים
של
זה, הרי זה השמירה כבר הוכנה, והחתימה, חתימה היא גם כן למעיין הפנימי שיהיה נעול ולא תמשול בו יד זר,
גם אם אני אלמד אותו.
זאת אומרת, אתה אומר זה חישוב טוב, זה, החתימה היא חתימה, גם הוא כמובן רמז לפסוק בשיר השירים עם כל המדרשים עליו, גן נעול אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום, מעיין חתום, זאת אומרת זה סגור, ובוודאי הוא הושפע גם כן מחתום בחותמו של כהן גדול. זאת אומרת, שלא תשלוט בו, השמן הזה היה טהור שלא נגע בו יד זר, לא תמשול בו יד זר. טוב, אז כאן נפסיק, בעזרת השם בפעם במה נמות את זה.